הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו עם אור ראשון, קוסמטיקה, מדע, בריאות. בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס.
הבאים לעוד פרק של אימור ראשון. כרגיל, יואב דולב פה לצידי, והיום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור לי צור.
כבוד להיות פה, נצר.
ראש המערך הקליני של אלמה לייזר ישראל. איזה כיף שאת פה.
תודה רבה.
ואני מעריך שרק מהטייטל שלך אפשר כבר להבין שהנושא שלנו הפרק יעסוק בטכנולוגיות והשילוב של טכנולוגיות עם מוצרים בקליניקות, ובעצם מה יש לנו להציע ואיך אנחנו יכולים לתת את הטיפול המיטבי ביותר למטופלות שלנו, הם המטופלים כמובן, גם בקליניקה וגם בבית. אז שלום לך.
שלום, שלום חברים.
מיקרופון עובר אלייך, תציג את עצמך קצת יותר ממני, מאיך שאני הצגתי, ובואי.
אז שמי דוקטור לי צור, אני כבר באלמה כמעט כעשור, אני היום סמנכ"ל קליניקה ופיתוח עסקי, נהנית מכל רגע, וכמו שאמרת, אני פה כדי לדבר על הבשורה בעולם האסתטיקה. המקום הזה שאנחנו מבינים היום, שזה לא מספיק רק מודליטי אחד. צריך לשלב, אין ברירה, כדי באמת לעשות טוב למטופלים שלנו, והשילוב הכי הכי בולט והכי הכי נדרש, הוא כמובן טכנולוגיות עם סקינקר. יש עבודה שצריך לעשות בבית, יש עבודה שצריך לעשות על הגלת הטיפולים, ויש את הטכנולוגיות, וזה בא ביחד. אבל נמצא איתנו פה עוד בחור נחמד שיש לו מה להגיד.
תמיד יש לו מה להגיד.
אני אומר שאם עושים את ההכנה הנכונה, אז אפשר לקבל תוצאות מקסימליות. ואם עושים את היציאה הנכונה, אז לא רק שנמנעים מטעויות, אלא גם שומרים על המטופלת שמחה מהתוצאות של התהליך.
אני אוהבת את מה שאתה אומר, ואני אקח את זה לעוד שלב אחד קדימה. יש לנו את ההכנה, יש לנו את הטיפול עצמו, שהרבה פעמים גם שם יש הרבה מה לעשות, ויש לנו את הפוסט, את מה שיש בבית ואת מה שיש מיד אחרי, שגם שם יש שלבים, אז זה אפילו עוד רובד אחד. לאורך כל הדרך הטופיקלים יש להם משמעות. בואו נצלול לזה.
אנחנו נעסוק היום בטכנולוגיות השונות, איך זה מתחבר עם אינדיקציות מסוימות, מה הטכנולוגיות הרלוונטיות לטיפול בהיפרפיגמנטציה, טיפול באקנה, לאייג'ינג וכל דבר ודבר. לי, מה זה טיפול או מה זה טכנולוגיה שמבוססת אנרגיה?
אז אנחנו מבינים היום ש מכשיר מבוסס אנרגיה נמצא כמעט היום בכל קליניקה שמכבדת את עצמה. אבל כשמדברים על האנרגיה הזו, אז יש לנו כל כך הרבה סוגי אנרגיות. אני רוצה רגע להיכנס לעולם הלייזרים. כשאנחנו מדברים על לייזר, אנחנו מדברים על טכנולוגיה מבוססת אור. קרן אור, מונוכרומטית, קרן לייזר שפוגשת את הרקמה, עושה בתופעות. אבל כל העולם הזה של Energy Based Devices מבוסס על אותו עיקרון. העיקרון הוא ריפוי פצע. כשאנחנו בעצם פוצעים את הרקמה בצורה מבוקרת, או מייצרים בה איזושהי עקה, איזשהו מתח, הרקמה מתגייסת. והיא מתגייסת בתהליכי ריפוי. ואנחנו כבר מבינים שהתהליכי ריפוי האלה עושים לאור, באמת נותנים לו נכסים. נכסים כמו קולגן, נכסים של אלסטין, מחדשים את כל האור, ותכף נגיע, אולי ניגע קצת ברפואה רגנרטיבית, שיש כמה אינגרידיאנטים לנון, שאני כל כך אוהבת, שכל כך משדרגים את הפעולה של כל התהליך הרגנרטיבי באור. אז המקום הזה של Energy Based Devices מבוסס על העיקרון הזה, עיקרון ריפוי פצע, שם נוצר הקולגן, והקסם ביחד, לדעתי, משדרג את זה ויוצר סינרגיה. זה לא רק לדעתי, זה מוכח כבר מחקרית, כן?
זה כשאת מדברת על לייזרים, אבל לפעמים אנחנו מדברים על IPL, כשאנחנו משתמשים לאקנה, לכידה.
נכון, בוא נדבר רגע על IPL. IPL, Intense Pulsed Light, זה מגוון אורכי גל, זה לא אורך גל אחד מונוכרומטי. בדרך כלל, הטכנולוגיות מבוססות אור הולכות לאחד משלושה כרומופורים קולטנים עיקריים באור. זה יכול להיות מלנין, ואז אנחנו מדברים על פיגמנטציות, PIH, מלזמה אפילו, תלוי בסוג הפיגמנטציה, אנחנו מתאימים לפי זה את אורכי הגל. זה יכול להיות אוקסי-המוגלובין, ואז נגעים וסקולרים, קופרוזים.
רגע, שנייה.
הנה, איך הוא אוהב קופרוזים.
פה היה רצף של חמש מילים, סליחה, שאנחנו
בוא נתרגם. אוקסי-המוגלובין, הנה, בוא נתרגם. אוקסי-המוגלובין זה הרכיב הפעיל בכל משהו מאוד אדום, כתוצאה מריבוי ונוכחות של כלי דם, של זרימת דם מוגברת. והדבר הזה הוא אחד הקולטנים לטכנולוגיות. ואז אנחנו יכולים תופעות כמו רוזציה, כמו שרם, אנגיומות, נקודות אדומות כאלה מעצבנות על האור, שגם חלק מתהליך הפוטו-אייג'ינג שלנו, החשיפה לשמש והזדקנות האור, זה גנטי והן יוצאות הרבה פעמים כשמזדקנים, זה גם אחת מההתוויות, אבל יש עוד הרבה, יש נימים שונים, נגעים אדומים, סביב האף כשהם מזדקנים, אקנה רוזציה למיניהם, וגם אפילו דמודקס שאחריו משאיר הרבה הרבה וסקולריה, שזה טפיל שנמצא על האור, גם זאת התוויה
לשימוש בלייזר. זה בעצם האדמומיות, הנימים האלה שאנחנו רואים על האור, נכון?
בדיוק, אם נמתח את האור, אפשר ממש לראות אותם. אז IPL למשל הוא נהדר, הוא גם בטיפול בזה, אבל לא רק IPL, גם לייזרים הולכים לשם, והקולטן האחרון, אמרנו אוקסימוגלובין לבסקולריה, מלנין לפיגמנטציה, זה מים. מים, כשהם פוגשים אנרגיה, הם משנים טמפרטורה, והטמפרטורה מתרגמת לפציעה מסוימת באור. אם הטמפרטורה מאוד מאוד גבוהה, בבליה במים,
זאת אומרת, קביעה?
ממש קביעה מבוקרת, אבל אנחנו מבינים היום שצריך את זה, צריך את זה בשביל לשייף שכבה עליונה מהאור, צריך בזה כדי להוריד למשל גובה של צלקת.
זה נניח CO2?
למשל CO2, יש עוד לייזר מאוד נפוץ, נקרא ארביום יג. אלו שני לייזרים שמייצרים או פילינג, למשל, אפילו טיפול בפילינג, שאנחנו מאוד אוהבים לשים אחריו מרגיעים שונים, ותכף ניכנס למוצרים עצמם שכוכב עם זה, זה בא ביחד. אבל פילינג כזה הוא אחד מהדברים הכי יעילים לחידוש האור, גם מבחינת השיוף החיצוני, וגם ברמת הפצע, כי הוא מייצר קולגן אחר כך. אני חושבת שהשילוב עם טופיקלים הוא, אנחנו מבינים שחייבים את זה כדי לייצב את המצב ההתחלתי, לגרום לאור להחלים יותר טוב, אבל מעבר לזה, יש משהו שטכנולוגיות מוסיפות בצורה משלימה מאוד יפה לקרמים, ולהפך, זה שהן יודעות לטפל בעומק של האור. וכשאנחנו משתמשים בקרמים, יש לנו, בעצם אנחנו מורחים את זה על השכבה הקרנית. עכשיו, ברגע שעושים למשל פילינג, כבר אפשר להשתמש במוצרים שמיועדים להחדרה. זה כבר סיפור אחר, שזה גם מעניין מאוד. אבל אני חושבת שביחד, זה כמו איזו סינרגיה שאי אפשר לנצח אותה.
אז בעצם נגענו בלייזר, דיברנו
נגענו על IPL. נגענו קצת בלייזר, נכון, IPL.
עוד דברים שאנחנו מאוד נפוץ בעצם בקליניקות, זה מה שנקרא פרקשנל, נכון?
נכון, פרקשנל זאת לא טכנולוגיה. פרקשנל זה הדרך בה הטכנולוגיה פוגשת את הרקמה. בעברית קוראים לזה פציעה מקטעית. מה העיקרון שעומד מאחורי זה? תשמעו, זה מדהים. זה עיקרון שמדבר על פציעה מבוקרת במרווחים זהים זה מזה, פציעה מיקרונית, ואז בעצם האור שנשאר בין הפציעות, זה אור בעצם בריא, שמספק את כל מה שצריך כדי לרפא את הפציעה הקטנה הזאת מהר יותר. אז פציעה מקטעית יכולה להיות בעצם גם בלייזר, וגם בגלי רדיו, וגם במחטים, כי פרקשנל היא בעצם מפוצלת, וזה הסוד. זה עיקרון שמשתמשים בו בהמון סוגים של טכנולוגיות, אבל הרבה פעמים אנשים אומרים פרקשנל בלי באמת להבין מה זה המילה.
זה פרקשנל RF, לא זה כאילו.
פרקשנל RF, לא, זה אולי מה שאתה מגיע, פרקשנל לייזר, פרקשנל CO2, פרקשנל ארביום, יש באלמה למשל, יש טכנולוגיות של גם לייזר שהוא לא אבלטיבי, שבכלל פותח את הרקמה, שהוא פרקציונלי, מקטעי. תצורת הפציעה, תצורת המפגש בין האנרגיה לאור, היא הפרקשנל. אז זה נמצא...
אז בעצם זה לא טכנולוגיה, זה סוג עבודה.
בדיוק. תצורת פציעה, בול.
איך מגישים את זה?
ועוד דבר, מיקרונידלינג ומיקרונידלינג RF, זה עוד...
אז בואו נדבר על ההבדלים ביניהם. מיקרונידלינג זה בעצם לקחת פציעות מיקרוניות קצת פרקציונלי כזה, כי אנחנו קוראים לזה סיריאל פנקטר כזה, דקירות קטנות עם מרווחים, גם סביב אותו עיקרון, אנחנו דוקרים את הרקמה, גורמים לפציעה, ואז יש לנו בעצם ריפוי, ואפשר דרך אותן פציעות להחדיר מוצרים נהדרים ואינגרידיאנטים, שבעיניי בלי זה הרבה פחות פעיל, והרבה פחות שווה, ואנחנו גם יודעים את זה על פי הספרות, ובסוף, כשאנחנו מדברים על מיקרונידלינג, היא יכולה להיות או מיקרונידלינג קר, או מיקרונידלינג חם. מיקרונידלינג קר זה פשוט הפציעה עם המחטים. זה יכול להיות רולר, זה יכול להיות רובה, כזה רובה מחטים כזה, ומיקרונידלינג RF, אקדח. רובה, אקדח, בואו נראה באוויר, מה זה משנה? אנחנו על האור ויורים. אותה פעולה. אחר כך ניקח את המיקרונידלינג RF, זה לבצע את אותן פעולות דקירה בתוך הרקמה, בתוספת אנרגיה. והאנרגיה היא רדיו פריקוונסי. גלי רדיו. עכשיו, גלי רדיו הם לא רק במייקרונילינג, גלי רדיו יש להם המון המון אפליקציות בתחום הזה. מיצוק אור למשל, אנחנו משתמשים בגלי רדיו כדי להדק, לקווץ את סיבי הקולגן, לקבל מין גיהוץ כזה, וגם כדי לזרז את תאי הפיברובלסט, לייצר יותר קולגן, כי חום הוא מייצר איזושהי מצוקה בתוך הרקמה, שאומרת לתאי האור, תייצרו את המקסימום שאתם יכולים כרגע, אבל זה שונה מפציעה ממש משמעותית בלתי הפיכה. זאת אומרת, חימום יוצר זירוז, קטליזטור כזה. אבל אם אנחנו פוצעים אותה ממש, יש טכנולוגיות שממש פוצעות, כמו מיקרונידלינג הרף למשל, אז אנחנו מייצרים פצע שאומר על רקמה, תתגייס לריפוי פצע, תייצר קולגן חדש, ואז התוצאות יותר דומיננטיות, זה קורה בלייזרים אבלטיביים, כמו CO2, כמו 15-40 ננומטר ארביום גלאס, קליר סקין, שזאת אחת הידיעות הכי נפוצות של אלמה. וזה העיקרון שעומד מאחורי הסיפור הזה. אז מפרקשונל הגענו, הגענו יפה לתהליכי ריפוי פצע.
אבל רק שנייה, אני כבר זוכר את הפרקים הקודמים, ואני יודע שחימום ופציעה מעלה סיכון משמעותי ל-PIH, נכון?
נכון.
איך אנחנו נמנעים?
לא רק ל-PIH. צבירה של חום במצבים, למשל, של מלזמה ברקע, גם עשויים לעשות הצפת פיגמנט.
הצפת המלזמה.
בדיוק, הצפת המלזמה, איזה טריגרינג. אז קודם כל יש חשיבות מחרת לאנמנזה. לבדוק באיזה סקינטאפ, ולי וליואב הייתה שיחה מרתקת קודם, אנחנו נפתח את זה תכף, על גווני אור בתוך הסיפור הזה של טכנולוגיות וטופיקלים. אז נדבר רגע על מצבים בהם החום הזה עשוי לעודד. נכון, יש מצבים כאלה, ויש לנו דרך להתחמק מזה. יש מנגנונים בתוך טכנולוגיות המבוססות אנרגיה, שמייצרים טכנולוגיות שהן פחות טרמיות, הן פחות חמות. כמו למשל, בטוח שמעתם את השם Q-Switch, נכון? שמעתם? Q-Switch Laser. חושבת שכמעט...
יש לנו פרוטוקול משותף כזה, לא?
נכון! נצר זוכר הכל, אין, זה פנומן. אז Q-Switch Laser זה לייזר באורך גל של 1064 ננומטר, והלייזר הזה יודע לפגוש פיגמנט ולעשות בו אפקט שנקרא פוטו-אקוסטי. בו אור הופך לגל הלם, מפוצץ אותו, שובר את הפיגמנט לפרגמנטים מבלי לייצר חום סביבתי. אז בעצם אנחנו מונעים את ההצפה של הפיגמנט כתוצאה מחום. אנחנו יותר משתמשים באפקט המכני של הלייזר. אז זו דוגמה אחת, למשל, במצב של מלזמה. יש אחריות, אני חושבת שאנחנו כמטפלים, יש לנו אחריות לעשות אנמנזה. אם יש מישהי שאנחנו מזהים מצב פוטנציאלי להצפת פיגמנט, ל-PIH, סקין טייפ יותר כהים, צריך להיות יותר שמרן. צריך א' לתת להכנה טובה. מדכא מלנין, שזה מס, לבדוק שהיא משתמשת ב-SPF כמו שצריך. יש לנו חובה לעשות תאום ציפיות ובחירת מטופל, כדי להיות מטפלים מצליחים. יש לנו את הקרמים הכי טובים בידיים, את המכשירים הכי טובים בידיים, אבל זה לא מספיק היום.
זאת אומרת, לא משנה איזה אינדיקציה, ואם אנחנו מטפלים במכשור שיכול לייצר באור איזושהי טראומה, אנחנו רוצים להכין את האור עם מעכבי מלנין שונים.
חד משמעית.
בגלל זה עכשיו בעצם יש לנו את הערכה הזאת של הכנת האור לפני טיפול, מרוב המון סוגים.
לפני, במהלך ואחרי יש לנו את כל הערכה הזאת מלווה את כל הטיפול.
אבל כרגע אנחנו מדברים על ההכנה, אז יש לנו בעצם ערכה שזה מיועדת, להכין את האור לפני כל סוג של טיפול, כדי לחזק אותו, כדי למנוע את ה-PIH, לתת לו את המדכא מלנין הנכונים.
ספרו לי מה יש בערכה הזו של הפרה.
אז יש חומרים שנועדו לייצב את המחסום האפידרמלי, כדי שהאור יהיה איכותי ותקין, כדי שיגיב לטיפול ב...
נכון, מחסום אפידרמלי זה אחד הדברים החשובים כשמדברים על פיגמנטציות באופן כללי. מחסום אפידרמלי לא תקין, עשוי לעורר שקיעה למשל של פיגמנטציה פוסט-דלקתית, אחרי האקנה וכולי. זה חשוב ממש לדאוג למחסום האפידרמלי, לאורך כל הדרך אגב של טיפולי לייזר, גם ברמה של החלמה מפציעות, וגם ברמה של פיגמנטציה.
אז זה באמת, בכל טיפול מבוסס אנרגיה, אנחנו נותנים את הערכה הזאת, שקודם כל מכינה את המחסום, מורידה דלקתיות, ויש שם את הנושא של עיכוב פיגמנט מראש. אנחנו מתמקדים עם חומצת רנגזמית על המרכיב של כלי הדם, כי התיאוריה אומרת שאם נשמור אותם רגועים, אז יכול להיות שגם המלזמה לא תקפוץ.
אחד מהרכיבים, הרי מלזמה היא רב גורמית, היא גם וסקולרית, היא גם הורמונלית, כל דבר עשוי לעורר אותה, ואנחנו לא יודעים לפצח בדיוק איזה רכיב יותר משמעותי משל השני, אולי קצת לפעמים אפילו רואים אותה, את הרכיב הווסקולרי במלזמה, אם מסתכלים טוב, אז רואים את כמובן את הפיגמנט, הוא צף שם יפה יפה, רואים אותו, אבל אם מסתכלים ממש מקרוב, רואים אפילו את הנוכחות של הכלי דם שם. אז חד משמעית, אני חושבת שזה משמעותי מאוד בתוך הסיפור הזה.
ברגע שעושים טיפולים כאלה ואחרים, אם זה אפילו קצת פילינג כימי שטחי, ומתחיל להתבהר הפיגמנט האפידרמלי, ממש רואים את כלי הדם הללו שהסתתרו מתחת לכתמים. עכשיו רואים אותם. זה המרכיב הווסקולרי, עכשיו רואים אותו.
ואז גם יותר קל לטפל בו, כי אנחנו מראש יכולים לכוון בטכנולוגיות לכלי דם יותר מאשר לפיגמנט, ואז אפשר גם ברכיב הזה לטפל בצורה משמעותית, גם לכבות אותו. כי לכבות ברגע שאנחנו מפעילים אנרגיה שעושה קואגולציה, הקרשה, אנחנו מקבים את הרכיב הזה, ומפחיתים את הביטוי שלה. תחשבו כמה זה הולך ביחד. ואי אפשר לעשות את זה באמת מושלם בלי שמטפלים בפיגמנט החיצוני, כמו פילינגים וכולי, והחוכמה בטיפולים האלה, וזה אחד הדברים שאני הכי אוהבת, אני חושבת, בעולם שלנו, של האסתטיקה הרפואית, זה הלשלב נכון. יש כל כך הרבה קומבינציות אפשריות, קומבינטוריקה שלמה, ואני חושבת שזה המפתח, להיות מטפל מספיק אינטליגנט, כדי להתאים למה ששוכב על המיטה כרגע, ברמת סקינטי, ברמת אנמנזה, את השילוב המדויק, וזאת ההנאה שלי. אז יאללה, ספר לי מה עוד.
יש שם גם את החומרים שיכינו את המחסום מבחינת השומנים הפיזיולוגיים הנכונים, הליפידים הפיזיולוגיים, כלומר, כן. הרבה סרמיד עם הרבה קולסטרול, ויש לנו שם גם קצת רטינול, חומר רטינול.
אחד מרכבי המפתח בעיניי בתעשייה הזו.
כן, ובריכוז לא מאיים, ככה שיתאים בעצם לכל הסוגים.
למגוון גדול של...
נכון. טיפולים. יש הגנה מהשמש, יש חומר ניקוי, וכמו שאמרתי, את האמפולה עם 10% חומצת רנגזמית.
זה... ויטמין C. אגב, התבלבלת, אין שם הגנה מהשמש. הגנה מהשמש זה בפוסט.
אבל הגנה מהשמש בשבילנו זה תמיד, נכון?
בכל מקרה, תצטרך הגנה מהשמש, מאיתנו או מישהו אחר.
מבחינתי זה הרכיב חובה. אין אפילו שאלה פה.
כשאני התחלתי, רק נכנסתי לעולם הזה ולאט לאט התחלתי להבין, הדבר שאותי הכי הפתיע, זה באמת שגם במכשור לייזר למיניהם, אפשר לתת מענה לאקנה. אקנה זה בראש שלי, בטח אני מעריך שגם בראש של מרבית המאזינים שלנו, מקושר בתרופות, מקושר בתכשירי מריחה. איך זה גם מתכנס בעולם
הטכנולוגיות? אז תראה, בסוף הריבוי גישות הזה, הולך ותופס כמעט בכל התוויה שנתעסק בה. והתוויות העיקריות, התחלנו בפיגמנטציה וככה גלשנו לכיוון האקנה, אבל אקנה, תראו, קודם כל, כל קוסמטיקאית היום יודעת לזהות אקנה, אפילו אנשים שאינם עוסקים בקוסמטיקה יודעים לזהות שמדובר באקנה, אבל גם באקנה יש כל מיני סוגים. ובתוך הסיפור הזה, אנחנו מבינים היום שצריך שילוב. עכשיו, יש מצבים מאוד אקוטיים שדורשים התערבות של רופא אור, ואני מבקשת, בבקשה, במצבים שאתם מזהים, פוסטולות ודברים באמת טראומטיים, יש צורך לפעמים בטיפול תרופתי, מה זה לפעמים? בהרבה מן המקרים, ואפשר לשלב טכנולוגיה עם טיפול תרופתי היום, וטופיקלים עם טיפול תרופתי, ויש לכם אפילו עבודה שמראה שאפשר בצמוד לתרופות, לטפל, למשל החומצה הזלית המדהימה, שחברנו ביחד, אחרי שמנו אותה בתוך הקיט המשותף של אלמה ושל נון. אז הנה דוגמה למשהו שאפשר לשלב לצד הרפואה, רפואת האור, הכי הארדקור שיש, ואפשר לשלב טופיקלים, וכדאי לשלב טופיקלים לצד הדבר הזה, ויש הוכחות ספרותיות שמעודדות את הדבר הזה. כנה לגבי רועקוטן. רועקוטן היום אפשר לטפל לצד לייזר, יש עבודות שמראות שאפשר, והכל פונקציה של...
מה התפקיד אבל של הלייזר בטיפול?
אז בעיקר, באקנה זה בעיקר סימפטומטי וטיפול בפוסט. אקנה גורר, בואו נדבר רגע על הפוסט, הפוסט של אקנה יכול, הוא כולל בדרך כלל שלושה מצבים, אחד זה צלקת, זאת אומרת, בדרך כלל אטרופית ברוב המקרים, שקועה, שתיים זה PIE, פוסט אינפלמטורי ריתם, אז זה האודם הפוסט דלקתי, אותו אודם שהרכיב שלו, אנחנו כבר דיברנו על וסקולריה, והרכיב השלישי זה PIH, פוסט אינפלמטורי היפרפיגמנטיישן, פיגמנטציה פוסט דלקתית, זה הגוון החום הזה. זה הפוסט. בפוסט אנחנו יודעים לכוון טכנולוגיה לרכיב, הרי דיברנו על זה. אבל בשלב הפעיל והדלקתי, לייזר יודע ממש לפנות לכיוון המים, לעשות דהידרציה לנגע, ולהפחית את הדלקת. הפי אקנה לא שורד בסביבה הדהידרטיבית הזאת טוב, ולכן הדלקת שוכחת ממש, הם מרגישים הקלה מיידית. דבר נוסף שזה עושה, זה גם אנטי-בקטריאלי. יש לנו טכנולוגיות שעוסקות בעיקר בתחום, בטווח של IPL, שממש שומר לנו על הסביבה נקייה מחיידקים, שאנחנו לא רוצים בסביבה הזו. ואז זה בעצם משפר את הריפוי. לבד, טכנולוגיות לא יעשו שינוי.
אז באמת אני חושב מה שנצר התכוון, זה שהיכולת של הלייזר וה-IPL והמכשור לגעת באקנה, כשמסתכלים על מגוון החיידקים שמעורבים באקנה, אז באמת הטיפולים עם המכשור הם מאוד יעילים נגד סי האקנה,
נכון.
נגד החיידק שהוא הראשי.
הפעיל והראשי,
אבל
נכון.
אבל יש עוד חיידקים
עוד הרבה,
מסביב.
ולכן משתמשים בטכנולוגיות אנטי-בקטריאליות של אור מעל, אז אנחנו משתמשים נקודתית בלמיים כדי את הרכיב הפעיל, אבל זה, שוב, זה לא מספיק, זה טיפול סימפטומטי, תחשבו על זה רגע, הבעיה היא יצור סבום מוגבר. מה שאני מדברת עליו הוא לקחת פצע ולטפל בפצע. זאת לא הבעיה. הנער או הנערה הזו שיעברו את הטיפול הזה, יבואו אחרי חודש וזה שוב יסגשג. לכן בדרך כלל מצמצמים את הטיפולים ומצמידים להם טופיקלים שעובדים על המנגנונים.
על הסיבות שבעצם עשינו את הפרוטוקול המשולב שלנו.
נכון, שזאת התוויה מאוד קשה לבד. היא נורא קשה לבד בטופיקלים, והיא מאוד מאוד קשה לבד בטכנולוגיות. היא לא נותנת מענה מספק לבד.
שהיופי של חומצה הזלית זה שהיא גם תטפל בחיידקים, והיא גם תטפל בהיווצרות PIH,
בדיוק, הפיגמנטציה הפוסט-אלקטית. יש מופע מופחת משמעותית כשמשתמשים במודליטי הזה של השילוב בין לייזר לבין, גם בכל התופעות פוסט. זאת אומרת, לא לחכות שהשערה שוכחת. להגיע ולטפל בזמן שזה קורה, גם מפחיתים את ההצטלקויות, וגם מטפלים ממש בבעיה. וכשצריך התערבות תרופתית, חברים, יש רופאי אור, מומחים מוכשרים, הייתה פה עכשיו אחת, פגשנו אותה שאני מעריצה באופן אישי, באולפן, באמת, לא לפחד ללכת, ולא לפחד לשלב. ככה אני חושבת, זה כמו שתכף נגיע לעולם הרג'וונשן, ותמיד אני אומרת על סקין אטרופי, על רפיון אור, גם אחד הנושאים שאני ואתה שוחחנו עליהם קודם. אז לפעמים, חברים, לפעמים צריך סכין מנתחים. ולא טופיקלים, ולא לייזר, ולא מה שאנחנו חבר'ה יכולים לתת להם.
וגם את זה אפשר לשלב.
אפרופו סכין מנתחים, אני זוכר שדיברנו על זה לפני כמה חודשים, וזה היה מיינד בלואינג מבחינתי. העובדה שאמרת שהיום אפשר עוד לפני ניתוח לעשות עבודה עם לייזרים כדי לשפר את הצלקת, איך דבר כזה?
זה מטורף, זה מטורף. אז מחקר של עבודה שנעשתה אצל פרופסור הלר בבית החולים אסף הרופא, מרכז רפואי שמיר, בעצם הראתה של לייזרים מסוימים, לייזרים שהם מי שמתוך התעשייה ננאבלייטיב, הם יותר, הם לא פותחים את האור בפציעה, בעצם מעודדים ייצור של חלבון שנקרא heat shock protein 70, ואותו חלבון בריכוז גבוה מנרמל את ההצטלקות, ובעצם עשו עבודת השוואה על אותם מטופלים בניתוחים דו צדדיים, והראו את השיפור בצלקת של אלו שנעשתה איתם עבודה על הלייזר לפני. אותי זה לא מפתיע, כי אני מכירה את האיכויות של האור שנעשות אחרי טיפולים. איפה אני פוגשת את זה הרבה? אתם חייבים לשמוע. למשל בסיוט ולייזר, אני עושה פילינג ראשון למטופל, והוא מגיע אליי כעבור חודש לסשן השני, ואני עושה לו טיפול יותר חזק כבר. אני מרשה לעצמי, כי אני אומרת, האור עבר כבר איזשהו תהליך כבר, יש שם קולגן חדש, האור קצת יותר מוכן לטיפול חזק יותר, מרשה לעצמי לעלות באנרגיות, ואז כשהוא מגיע לטיפול השלישי, הוא אומר לי, תקשיבי, פעם שעברה זה היה יותר חלש, אבל אני עשיתי הרבה יותר חזק. ולמה? כי אור בריא, מגיב טוב יותר, ומחלים טוב יותר, וזה קשור גם לפרה, וגם למהלך וגם לאחרי. אנחנו יכולים לעשות טיפולים יותר משמעותיים על אור בריא, כי אנחנו סומכים עליו שהוא יחלים טוב יותר. אז גם בניתוחים, הכנה טובה, תיתן לנו תוצאה טובה. וגם שם יש מקום להכנה עם טופיקלים, לצד הלייזר, הכנה עם טופיקלים להחלמה אחרי, מיצוק אור, הנראות שלו. אני חושבת שתראו, למשל פייסליפט, ניתוח שבאמת משנה חיים, הוא הופך אותן ב-15 שנים צעירות יותר, את המטופלות. ובסוף, אם היא עם פיגמנטציות וכלי דם, והאיכות אור שלה לא טובה, ואין לה מענה מהכיוון שלנו שאנחנו יכולים לתת מענה, אז נראה פחות טוב, היא תהיה פחות מרוצה מהתוצאה, זה יראה פחות צעיר. עוד דבר זה כל האזור מסביב לפה. גם כל ההבהרה, פיגמנטציות, יש הרבה פעמים שהמלזמה ופיגמנטציות הורמונליות צצות מסביב לפה בעיקר, גם שם, אם לא נטפל בבעיה הזאת, אז יופי, אז היא סתם מתיחה, אבל היא לא נותן מענה למסביב לפה, צריך לטפל שם. אז זה עוד נקודה ככה מעניינת לשילוב בין ניתוחים וטיפולים לא פולשניים, שאני חושבת שהיום הם שלובים יחד, ואני חושבת שגם בישראל המון המון מנתחים, אני המון בתוך העולם של הפלסטיקה, ואני יודעת שגם בתי החולים המובילים בישראל, כבר חלק מהמשנה שלהם זה השילובים האלה, וזה ככה, זה ככה בכל העולם, בכל הבמות.
אז בעצם בתכלס אנחנו יודעים שאפשר לטפל כמעט בכל אינדיקציה, אז לגבי אקנה דיברנו, פיגמנטציה גם כבר נגענו פחות או יותר, מה לגבי מצבי אור יותר רגישים, נניח רוזציות למיניהם או בעיות מהסוג הזה?
רוזציות יש תוצאות נפלאות, קודם כל,
בלייזר.
לא רק בלייזר, אני חושבת שהשילוב הוא המפתח פה, אבל רוזציה, קודם כל דיברנו על אותו קולטן של כלי דם, ברוזציה אחד הרכיבים הדומיננטיים, זה הכלי דם כמובן, ואז אנחנו, בדיוק, אנחנו משתמשים בלייזר, בלייזר שנקרא הרביום גלאס, הוא הולך לדרמיס, והוא בעצם עושה קואגולציה, הקרשה, לאותם כלי דם, ובעצם מפחית את ההצפה הבאה בתור, איפה שמתחילה הבעיה. ומעל זה אנחנו משתמשים בטכנולוגיות של IPL, שממש צורבות את הכלי דם מלמעלה, ובעצם מבהירות את האור. עכשיו, כל הדבר הזה, בתוספת טופיקלים, כמו חומצה אזלאית.
שוב פעם חוזרים לחומצה אזלאית.
אין, חומצה אזלאית רכיב מפתח בעיניי בתעשייה הזו.
עכשיו יש הסדרה החדשה שלנו עם טכנולוגיה חדשה, שאימא לבה בלה, אבל בסדר.
של החדירות.
אני כבר יודעת, סיפרת לי. אני מחכה לזה.
זה כבר יצא.
אני יודעת.
כבר בשוק מה זה.
אני יודעת, אני מחכה לראות את השילוב עם הלייזר.
אז חומצה אזלאית נכנסת, אמרנו, באקנה, היא נכנסת במלזמה והיא נכנסת ברוזציה. ומה עוד חשוב ברוזציה כשאנחנו מטפלים?
ברוזציה, בעיניי בעיקר הווסקולריה, אבל חוט אור, מחסום אפידרמלי, כל המעטפת עצמה שמחזיקה את הדבר הזה.
כי זה אור מאוד מאוד עדין, נכון. זה אור מאוד מאוד תגובתי.
הם בדרך כלל בהירי אור, ועם מחסום אפידרמלי לקוי.
בהירות אור, מעל גיל 45.
נכון. נכון? ואז בעצם זה המופע ברגע שאנחנו מטפלים במחסום אפידרמלי ושומרים על סביבה עם אקסטרה סלולר, עם סביבה חוצתאית איכותית, אז הביטוי הבא בתור כל פעם יחלש. אז אתה לגמרי צודק, הסביבה היא קריטית.
אז ממש חשוב לתת להם את השיקום אור הנכון, את השומן הנכון, כדי שהמחסום הליפידי הטבעי יוכל להשתקם, נכון? גם חשוב לתת את האנטי דלקתיים מסביב.
נכון, נכון.
לא רק חומצה אזלאית, גם ניאצינמיד, וגם
מסכימה.
עוד שלל אנטי דלקתיים שאנחנו מכירים. עצות, אלנטואין, גלאברידין.
חד משמעית.
אנחנו נותנים עוד הרבה חברים שעוזרים שם מסביב.
ביחד, כן, כאילו המעטפת והפוקוס הוא על הווסקולר, אבל אם המעטפת לא טובה, אגב, זה אותו דבר במלזמה. אנחנו ניתן איזה משהו שהוא מדכא את המלנין, קדימה, אבל אנחנו נדאג למחסום, אנחנו נדאג לאיכות אור, כי אחרת, היא לא יהיה שיפור, פשוט לא יהיה.
כי זה גם מצב שהוא על הקצה תמיד, קצת אנחנו נרגיז את המלזמה, נתייחס אליה לא יפה.
להתעצוף, חד משמעית. אבל אתה יודע מה אני תמיד אומרת? אני רואה כל כך הרבה מלזמות, ואני תמיד אומרת, הרי החיים, המלזמה, הם נורא דינמיים. יש מצב שהמלזמה פתאום נראית טוב ונורא מרוצות, ואז פתאום יש רגרסיה. כי כל דבר היא רב גורמית, וכל דבר מציף אותה ומציס אותה, וגורם לה להיות סוערת. אבל אני חושבת שבנות שחוות מלזמה, ולא מטפלות בטופיקלים ובטכנולוגיות, זה רק ילך ויחמיר.
ויעמיק.
לא ילך אחורה, זה רק ילך קדימה. וגם אם מטופלת חובה רגרסיה, ושוב צף לה, אבל היא טיפלה והייתה לה עברה מסוימת, זה כבר טיפול. וגם אם המלזמה סטטית, זה אומר שהיא לא מחמירה. זה אומר שהיא מטופלת. ולכן אני אומרת, אין על השילוב הזה, בתוך המצבי אור הבעייתיים, אתם יודעים, הרי אם היה פתרון למלזמה, אנחנו לא היינו פה כבר.
אז למצבים דלקתיים כרוניים, אנחנו חייבים את החומרים כל הזמן, ואת הטיפולים עם המכשור והטיפולים הקליניים, אנחנו מוסיפים כדי לחזק ולתת מענה יותר.
נכון, יותר. ולדאוג ברמת הדרמיס. הטכנולוגיות מטפלות דרמלית, זה בעיות אור שנובעות בתוך הדרמיס, לעולם, אנחנו נטפל בלמעלה, נטפל בלמעלה, נטפל בלמעלה, אבל כשהן יושבות עמוק ואפשר לטפל בהן בעומק האור, הן יהיו משמעותיות יותר ברמת התוצאה. ולכן טכנולוגיות הן גם רכיב מאוד משמעותי בתוך הסיפור הזה.
אז בגדול השילוב של אפידרמלי, החומרים, ודרמלי
הטכנולוגיות. אני חושבת שזה מסכם, למרות שאתה יודע, עם טכנולוגיה אתה יכול להיות גם אפידרמלי, אבל זה ברמת סימפטום יותר, ולא ברמה מנגנונית, כי כשמטופלת מקפידה למרוח, חומצה אזלאית, כל יום, בוקר וערב, ומרגילה את האור של הנוכחות של חומצה אזלאית, היא לא תסבול מהחמרות, זה פשוט יהיה פלטו כל הזמן. ואנחנו מדברים מלא על זה, כי אני חושבת ששלושתנו מאמינים גדולים ברכיב הזה. אני חושבת שהוא אחד הרכיבים המשמעותיים שיש לנו בעולם האסתטי, באמת.
עכשיו אנחנו מוסיפים לרכיב הזה עוד שחקני מפתח, שמאוד יעזרו לנו. גם ציסטאמין, שזה חומר סופר עוצמתי, גם אנחנו מוסיפים ניאצינמיד בריכוזים גבוהים, וגם את החומצה הטרנגזמית שהזכרנו.
אז אתם נותנים רכיב אסקולרי חזק לתוך הכיסוי של חומצה הזה.
יש אותו. בערכת תחנה יש את 10% טרנגזמיק אסיד. בואו נעבור שנייה לאייג'ינג, נכון? הדבר שלשמו התכנסנו.
וואו, ל-Red Ocean של האסתטיקה.
בדיוק, אז בואו שנייה ניגע באמת בכל מה שקשור באייג'ינג, בהידוקור, ברפיונור, איך אנחנו נותנים מענה טכנולוגי, ואיך אחר כך נשלב את זה באמת.
אז תראו, אני חושבת שבחידוש אור בכלל, זה בעצם החלק הכי מרכזי בתוך התעשייה הזו, כי אנחנו כולנו נלחמים עם הזמן, אנחנו רוצים להיראות טוב לגילנו, והיום אנחנו גם רוצים להאריך לצד כל תעשיית הלונג'ביטי האינסופית הזו עם התהליכים הרגנרטיביים. אני חושבת שהטכנולוגיות נמצאות שם, הן מאמנות את האור שלנו כבר מגיל צעיר.
ראית עקב רגע למונח רגנרטיבי?
רגנרטיבי. כן. רפואה רגנרטיבית היא רפואה שעוסקת ביכולת של הגוף לייצר מחדש תהליכים. אז בעצם אנחנו יודעים שיש את זה גם בתוך האור, אנחנו מאמנים את האור, זאת אומרת, השינוי הזה שהשיח על רפואה רגנרטיבית ולונג'ביטי בתוך התעשיית האסתטיקה, נולד, יצא עבודה ב-2024, במאי בערך, על הסקין לונג'ביטי. מה קורה בעולם האסתטיקה, ושם מדברים על ההבדל בין לקחת את העניין הזה, הרי קולגן ואלסטין ואיכות אור וביוסטימולטור, הם כמה זמן כבר נמצאים? נמצאים פה לא מעט זמן, ותפסו מקום של כבוד בתעשייה. אבל זה שונה מרגנרציה, כי רגנרציה עוסקת בפונקציונליות של התאים לייצר את אותם רכיבים, ולא ברכיבים עצמם. ואז בעצם אנחנו מאמנים את האור שלנו, שהוא גם איזושהי שלוחה קדמית מאוד מרכזית לתהליכים ביולוגיים בתוך הגוף שלנו, מאמנים אותו כי האור זוכר. והאור יודע להיות יצרן קולגן טוב יותר, הם נאמן אותו להיות כזה. לכן א', גיל המטופלים ירד, הטיפולים הפכו להיות יותר טבעיים, וכשאנחנו עוסקים בטכנולוגיות וטופיקלים מגילאים, שכמובן כל גיל ומה שמתאים לו, אני ממש, יש לי שתי בנות ששולחות אותי לספורה עם רשימה מאוד מכובדת, אז גם פה אני בודקת את רשימת הרכיבים, והן יודעות מה מותר ומה אסור, למזלי אני דוקטור הולכים, אני לא יודעת מה עושות אימהות שהן לא. אמיתי.
אז כבר מגיל צעיר מאוד, אנחנו ממליצות להם להשתמש באנטי-אוקסידנטים, שלא יצברו נזקי שמש.
בדיוק, וגם הגנה, כמובן, הגנה משמש. אז יש מוצרים וגם, אתה יודע, לחויות בסיסיות, דברים שאנחנו יודעים שהאור, כל אור צריך בכל גיל, מינקות ועד בגרות. אז גם שם אני מסתכלת ברכיבים, וזה אולי טיפ באמת למשתמשים שקונים את המוצרים שהם כאילו לא הפעילים, החזקים, שיש משמעות לרכיב. רבותיי, גם אם זה יצרנים שהם לא מפתח רפואים, פארה רפואים כמו נון, שיש לנו הנחיה מקצועית ואנחנו יודעים, תסתכלו על הרכיבים, תבדקו מה אתם נותנים לילדים, אבל אני חושבת שבתוך העולם הזה של איכות ורג'ובניישן ורפואה רגנרטיבית, טופיקלים נמצאים וחזק כדי להישאר. האור זוכר, האור יודע שאם אנחנו נכבה את הרכיב הווסקולרי, הוא ידע לעשות את זה, הוא פחות יציף את המלזמה ואת הרוזציה.
ואם להתחיל עם רטינואידים, אם להתחיל עם רטינול כבר מגיל צעיר יותר ולאורך זמן?
תראה, זה מאוד תלוי מה אני רואה על המיטה. קשה לי להגיד ככה, כי המלצה גורפת בטח רטינול, כי אנחנו מכירים את החוזקות שלו גם, אבל צריך לבדוק, וכל מטופל צריך להתאים לו את מה שמתאים לו, ואני חושבת שפה נמצאת הקוסמטיקה המקצועית, ונון עושה חייל, ואחת הסיבות שאני מאוד מחוברת אליכם, זה בדיוק המקום הזה, המדעי, המקצועי. כמדענית אני יודעת שחשוב גם אחוז וגם הריכוז וגם כמה רכיבים פעילים יש בתוך כל מוצר וגם זה שיש כמה מוצרים נפרדים בתוך השגרה הטיפול. אז הרבה מטופלות אומרות לי אין לי כוח למרוח 5 בקבוקים, עכשיו תני לי 2 וזהו, וזה לא עובד ככה. אנחנו מבינים שבאמת כדי לקבל תוצאות צריך את הקיטים, צריך מוצר אחד ולאחריו את זה, ה-PH משתנה, הפעילות משתנה, לפעמים חומרים סותרים זה את זה בפעילות שלהם, קריטי. אז דווקא רטינול בחרת רכיב שאני יותר שמרנית איתו, אבל יש המון רכיבים, כל הפפטידים שהם בעצם אבני בניין וויטמין C ומלא רכיבים שאין לי שום בעיה בכל גיל שעם ריחות או חומצה לקטית שנמצאת לנו גם ככה באור באופן טבעי ועושה קסמים. אני יודעת שאתה באמת להגיד משהו על חומצה לקטית. אני מזהה, בא להגיד.
טוב, אנחנו דיברנו על סקין רג'ובינשן.
נכון.
אנחנו משתמשים בחומצה לקטית גם כהכנה וגם ביציאה.
נכון, כי יש לה מקום, יש לה מקום שם. אז בוא תגיד עליה איזה מילה, ואז אני אמשיך עם הטכנולוגיות. יש כמה טכנולוגיות לרג'ובינשן שחייבים לדבר עליהן.
אם אנחנו בחומצה לקטית, אז אנחנו מייצבים איתה את המחסום, אנחנו עושים את האור פשוט הרבה יותר נורמלי. הרטינול נכון אישית הוא יותר רעש, אבל הוא גם חשוב להשתמש בו.
רכיב מפתח ביותר באייג'ינג, יותר בהתבגרות, בתהליכי התבגרות. אבל חד משמעית רכיב מפתח, אמרנו כבר אזלייט, אמרנו רטינול, אמרנו חומצה לקטי, דיברנו על ויטמין C, תשמעו, יש פה חגיגה של רכיבים, אני מרגישה בבית. עכשיו בואו נדבר רגע על טכנולוגיות. אני חושבת שאחת הטכנולוגיות הכי משמעותית ברג'ובינשן, זה אותה תקיפה, במיוחד במדינת ישראל, ארץ שהיא באמת ארץ שימשית רוב השנה, זה תקיפת הפיגמנטציה. אם אנחנו נאזן כל הזמן, הרי יש חשיפה כמה שאנחנו מנסים להימנע וקרם הגנה, טיפול בפיגמנטציה, לידו איכות אור ופילינגים כשמתבגרים. אני חושבת שהשיוף...
פילינגים בטכנולוגיות...
פילינגים בטכנולוגיות לייזר בעיקר, או מיקרופלזמה, שהם גם פותחים תעלות שאפשר לשים בתוך התעלות האלו רכיבים חיוניים שעוזרים לנו לאיכות האור.
פותחים תעלות באור לתוך התאים, נכון?
פותחים תעלות לעומק האור, לשכבה הדרמלית, ומחדירים רכיבים אינגרדיאנטים שמתאימים כל אחד להעברה, לעיבוי, חומצה הילרונית, כל הקומפלקס ויטמינים, כל הדברים האלה דרך אותן תעלות, יש תחום שלם ברפואה שנקרא Laser Assisted Drug Delivery, שמיועד אפילו גם לטיפול בצלקות, עם תרופות ונגעים שונים של כלי דם, שגם דרך התעלות מחדירים פשוט דברים שמקבצים את כלי הדם, אם זה נגעים מאוד גדולים ושמנים. אז אנחנו כבר היום בעידן שהשילוב הוא כבר must, כאילו בהתוויות רפואיות מסוימות, Laser Assisted Drug Delivery נמצא בספרות שם, חזק. אז גם פילינגים בלייזר וגם פיגמנטציה, וכמובן כל הנושא הווסקולרי, שגם מקווץ את האור, גם גורם לאור לייצר קולגן. אני חושבת
ש... זה בעצם הפציעה.
זה הפציעה, ואני מאוד אוהבת אותו עם הפילינגים שלכם, השילוב הזה בין כילוף אפידרמלי, כמובן צריך לבנות את הפרוטוקול, זה מה שאמרתי לכם שאני אוהבת את הסודוקו הזה, את האינטליגנציה הטיפולית הזו של הבחירה, אבל אני גם מאוד מאוד אוהבת, אי אפשר לא לדבר על הג'סנר שלכם. J-Pil. זהו וריאציה, מודיפיקציה מהממת, שאני משלבת אותה המון עם טכנולוגיות, לכל חובבי הטכנולוגיות שמאזינים. תקשיבו, זה שוס, זה פרוטוקול שכתבנו לאחת האקדמיות של אלמה ביחד, עם נון. ברמה טיפולית, זה ידיים של מטפל עושה את זה, אז יש עבודה לפני, יש עבודה במהלך הטיפול, ויש עבודה בבית. אז גם לפני הלייזר, אחרי הלייזר, כל הדברים האלה בדקנו ועשינו, ראינו תוצאות מדהימות, וזה דוגמה לכילוף אפידרמלי שצריך אותו לפעמים כימי, יחד עם לייזר שתוקף את האור מבפנים, וזה נתן לנו תוצאות מדהימות.
ונעבור לפינה הציקום שלנו, שנקראת כל האמת בפנים, ובעצם מפריחים פה מיתוסים או מאשרים אותם. אז אני אתחיל עם המיתוס הראשון שמאוד מוכר. טיפול אחד מספיק לתוצאות דרמטיות.
טיפול אחד לפעמים מספיק. למשל, לייזר CO2. אפשר לעשות טיפול אחד בעומק הדרמיס, אבל טיפול כזה דרמטי תמיד ידרוש זמן החלמה משמעותי. אין דבר כזה טיפול דרמטי בלי זמן החלמה. אגב, יצא עבודה שמראה שדווקא יותר טיפולים פחות אגרסיביים נותנים תוצאה יותר טובה מטיפול אגרסיבי אחד. אבל אתם יודעים, יש כל כך הרבה משתנים כשמדובר במטופלים שלנו. היום-יום שלהם, ה-well-being שלהם, האם הם מרצים כמוני כל יום על במה, ואז הם לא יכולים לחוות את הפציעות האלה, או האם הם יושבים מאחורי המחשב בבית בעבודה היברידית, והם יכולים לעשות דאונטיים מאוד משמעותי. יש כל כך הרבה גורמים משתנים, ואנחנו צריכים לבחור, אבל כן אפשר לקבל תוצאה טובה בטיפול אגרסיבי אחד.
ובדרך כלל אנחנו הולכים לכיוון הטיפול הסדרתי.
חד משמעית.
למרות שזה תלוי בשוק, בארצות הברית הם הרבה יותר אגרסיביים מאיתנו, פה אנחנו יותר עדינים, זה נראה לי מאוד משתנה.
מאוד תלוי, והיום כבר אמרתי לך, יש איזה שיפטינג שהולך בעולם הטכנולוגיות, לכיוון של יותר סשנים, ופחות אגרסיביות, גם בלייזרים הכי חזקים ועוצמתיים שיש לנו, ואז גם פה יש את המשחק הזה. אבל יפה, השורה הזאת אהבתי.
עוד מיתוס ככה שנראה לי שכבר יודע את התשובה, אבל טיפולים במכשור מתאים לכל סוגי האור באותה המידה.
קודם כל לא. יש מושג שנקרא skin of color. זה אומר כל הסקין טייפ הכהים יותר, הגווני האור החזקים, הדומיננטיים. יש בהם באופן טבעי יותר מלנין. מלנין הוא אחד הטרגטים ללייזר. אז טכנולוגיות מבוססות אור במקרים האלה תמיד יהיו בעוצמות נמוכות יותר מטכנולוגיות אחרות, למשל גלי רדיו. אז מאוד, מאוד משנה מה קורה במטופל, והעוצמות לא זהות לכל המטופלים.
ובנוסף, באור הקה, אנחנו מכינים את האור.
נכון, דיברנו על זה, וואי, זה מעניין.
מכינים את האור עם עקבי מלנין.
נכון, עם מדקה.
זה יכול להיות מדקים כמו הידרוקינון, וזה יכול להיות חומצה אזלית.
אלפא ארבוטין, בטח, כל מה שמדקה מלנין מתאים במטופלים כאלה, וגם צריך להקפיד לעשות להם פרה-טיפול, ולא בהכרח פוסט.
ככל שהטיפול חזק יותר, התוצאות טובות יותר.
אני לא מסכימה עם זה. אני כבר 10 שנים בעולם הזה, וזה ממש לא נכון. זה שיש לך את המכונית המהירה ביותר, אתה לא תמיד חייב ללחוץ על הדוושה במקסימום כדי להגיע למקום מסוים. זה פשוט צריך להתאים למטופל. יש את העניין הזה של התאמה אישית. אני חושבת שהעולם...
העניין הזה של התאמה אישית חוזר בכל פרק, בכל כיוון.
בטח, רפואה אסתטית היום היא היברידית, היא פרסונלית, פרסונליזציה של טיפול. יש לנו פרסונליזציה בכל דבר. היום הטלפון עם השם שלנו ועם הפרצוף שלנו ומזהים אותנו, ועל כל דבר יש את השם שלנו ואת המיתוג שלנו. הפרסונליזציה מגיעה גם לטיפולים האסתטיים, היא כבר שם הרבה שנים, ואני חושבת שהתשובה שלי היא שלא תמיד.
אוקיי, אין צורך בטיפול בית לאחר טיפול קליניקה.
בעיניי, אתם כבר יודעים את התשובה, אני כבר שבויה, אבל אני ראיתי בעיניים שלי, איך הטיפול בבית והעבודה של המטופלים בבית, משנה ממש את התוצאות טיפול. ואני ראיתי את זה קורה במלזמות למשל, שאני את ההבהרה שהצלחתי להשיג בטיפול, הרבה פעמים כבר רואה בטיפול עצמו, אבל אז היא מגיעה חודש אחרי, אחרי עבודה בבית עם מדכא מלנין ועם חומצה אזלית ולקטית וכל הקיט, ואז היא מגיעה אליי אחרי חודש, ואני זוכרת מה היה, אני רואה בתמונה מה היה כשסיימנו את הטיפול, שזה נאמר 70% מהתוצאה, כי זה טיפה מתבהר אחר כך, אבל לא משמעותית, ואז אני רואה פשוט את העבודה של הטופיקלים לצד הלייזר, וזה חד משמעית פוסט-טיפול הוא קריטי, וכמעט אין מטפל היום, אתה יודע, הרי הצורך השילוב בינינו נולד מהמטפלים, מהרופאים, מהקוסמטיקאיות, שאני ספגתי כטריינרית של אלמה, בינלאומית, כל הזמן מהרופאים ומהקוסמטיקאיות, לי, מה לשים אחרי? אז מה מורחים אחרי, תגידי? מה להגיד להם לשים? הם שלחו לי את הקרם הזה, את יכולה להסתכל שנייה ברכבים, להגיד אם אפשר לשים את זה אחרי לייזר או אי אפשר? זה נולד מצורך, הקהל יודע שצריך את הפוסט-טיפול. הוא שואל את הרופאים, והרופאים צריכים מענה, ואנחנו פה כדי לתת את המענה הזה.
לגמרי. אז שנייה לפני סיום, לילו, שאם יש לך טיפ למאזינות, למאזינים, משהו שקשור לפרק, לא קשור לפרק, שבא לך איתו לסיים, המיקרופון שלך.
אני רוצה לבקש שלא תיכנעו לטרנדים. ראינו בדרך, במהלך השנים, כל מיני דברים. תעשו מה שנכון לכן אסתטית. תחגגו את היופי שלכן. תהיו הגרסה הכי טובה של עצמכן, אבל אל תיכנעו לטרנדים. זה בעיניי הטיפ שאני יכולה לתת.
אז דוקטור לי צור, תודה רבה רבה על הזמן שלך ושהגעת אלינו היום. יואב, תודה, היה תענוג כמו תמיד.
תודה רבה לך.
תודה נצר, תודה יואבי.
אני הייתי נצר נווה, עם אור ראשון, שיתוף של רדיו 103 FM ונון אסתטיקס. מקווים שנהנתם וניפגש בפרק הבא.
נצר, אתה צריך קריירה נוספת של שדר, אני רק אומרת.
עם אור ראשון, בהגשת נצר נווה ויואב דולב ובשיתוף חברת נון אסתטיקס. הפודקאסטים של 103 FM.